Perek Mem Vav Amud. כן. עמוד 130. וזהו שנאמר, זהו שאנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו. נכון, אתה זה פה?
כן,
אז אנחנו הגענו כבר בעצם לעמוד הבא למעלה, אבל נתחיל משם אותו. טוב, נתחיל משם. אנחנו, בסדר? ממזב, יש. יסודו של הפרק שלנו, למדנו אותו אתמול אחר הצהריים. יסודו של הפרק שלנו זה שהאהבה הראשונית שניתן לעורר בכל נפש מישראל כדי להגיע לאהבה גדולה בקדוש ברוך הוא, היא אהבה של כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כמו שהמים בטבעם משקפים את הפנים של האדם כשהוא מסתכל בהם, כך גם לב האדם לאדם. אבל בפרק שלנו למדנו את זה מעבר ליסוד של בן אדם לחברו, שהוא היסוד הראשון, מעבר ליסוד של בן אדם לחברו. אגב, אני גונב שנייה אחת, כי אנחנו דיברנו, אנחנו מיד נגיע לדבר הבא. זה מאוד מעניין שהתניה משתמש בכמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם עכשיו, במובן של כן לב האדם לאדם. העברה אלוקים את האדם בצלמו, אז כן לב האדם התחתון לאדם העליון. וכשהאדם ירגיש איך שהקדוש ברוך הוא בא אליו, כך תתפתח בו אהבה חזרה. כי אם מישהו מחייך אליך, אתה מחזיר אליו. וכך הלאה. ובזה הוא מדבר על יציאת מצרים. רק לשנייה אחת אני עושה סוגריים מאוד מעניין באיגרת מאוד מאוד יסודית באיגרות הקודש. בהמשך, בחלק האחרון של התניא, באיגרות הקודש, האיגרת השנייה באיגרות הקודש היא איגרת, אפשר שנייה אחת? היא איגרת שכותב האדמור הזקן לחסידים בצאתו מהמאסר הגדול. זאת האיגרת של יד כסלב. הוא יוצא מהמאסר בסנט פטרבורג, וכשהוא מגיע הוא כותב איגרת, איגרת קצרה מאוד מאוד יסודית, בעמוד 206. עמוד 206, אולי כן כדאי אחת אני גונב בשבילה. בעמוד 206 בתניה, שלפנינו יש שם איגרת. הנה. אנחנו לא נתעכב בה, רק יש לו שם מסר, הרי המאסר, כולנו זוכרים, המאסר הוא מאסר שמתרחש על ידי הלשנות של אנשי שלומנו, של המתנגדים. כל סיפור פטרבורג לא עכשיו, זה סיפור של חודשים, שהוא במאסר, אבל זה סכנת מוות מוחלטת. הוא מגיע שם למאסר, והכיסת והשחרור והכל. ואז הוא כותב כך: קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. הפסוק הזה הוא פסוק בפרשת וישלח, והוא הפסוק של אותה פרשת שבוע, שבה הוא יוצא. ואני לא עובר על הכל. תראו שבכל חסד וחסד שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם, צריך להיות שפל רוח במאוד. עוד יותר להתקטן ועוד יותר להתקטן. ואני מדלג על הכל, על הכל, על הכל. ואז, 3, 4, 5 שורות מלמטה. 5 שורות מלמטה. לא, אתם יודעים מה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 שורות מלמטה. ולזאת באתי מן המודיעים מודעה רבה לכללות אנשי שלומין. על ריבוי החסדים אשר הגדיל השם לעשות עמנו, לאחוז במידותיו של יעקב, שאר עמו ושארית ישראל, שמעיסים עצמו כשעיריים ומותרות ממש שאין בו שום צורך. להיות שפלים, להרגיש שעיריים של כנסת ישראל. לבלתי רום לבבם מאחיהם. על איזה אחים הוא מדבר? על האחים שמסרו אותו. עכשיו, התופעה החברתית הראשונה שתהיה עכשיו, תהיה עכשיו או מלחמת אחים, או לפחות לבלתי רום לבבה מאחיהם וכו'. ולא להרחיב עליהם פה, בכלל לא לדבר, או לשרוק עליהם, חס ושלום. הס מלהזכיר באזהרה נוראה. זאת ההודעה שלו כשהוא משתחרר מהמאסר. הס מלהזכיר באזהרה נוראה. לא אני מבקש, אני מזהיר אתכם. מי שעושה את זה לא איתי. רק מה התפקיד של החסידים כשניצחו? להשפיל רוחם וליבם במידת אמת ליעקב מפני כל אדם. הווי ישפל רוח לפני כל אדם. תניה לימד הווי ישפל רוח לפני כל אדם, זאת אומרת תבדוק. האם יש עוד אדם אחד בגלובוס שכשאתה מסתכל אליו אתה לא מבין מה הוא יכול ללמד אותך. אם אתה עדיין לא שפל רוח לפני כל אדם, לך לעבוד על העבודה שלך. איך אתה שפל בפניו? באיזו נקודה? הנקודה שאותה הוא מלמד אותך. כי אם אין לו נקודה ללמד אותך, אז יש חופה שלה של הקודש ברוך הוא בייצור. הס מלהזכיר בעזרה נורא רק להשפיר רוחם ולבם במידת אמת ליעקב מפני כל אדם במניחות רוח, ומענה רך מיישיב חימה. במקום להתנגח, במקום לענות, במקום להיכנס למגרש בכלל שהם קבעו, אני לא מהמגרש הזה. הוא מענה רך מיישיב חימה. כל אחד עם המגרש שלו. ורוח מחייאה, מרוממת וכולי. וכולי היי, וכך יעשה, עכשיו העיקר בשביל זה בטבע. ואולי, לא רק שנזכה על ידי זה למנוע הידרדרות, אלא על ידי זה וכולי היי, ואולי ייתן השם בלב אחיהם, מי זה אחיהם? המתנגדים, ייתן השם בלב אחיהם כמים הפנים וגומר. הוא אומר, רבותיי, עכשיו מה צריך לעשות? יפוצו. אנחנו צריכים להפיץ את ענייני החסידות. איך עושים את זה? מה, אלה שמסרו אותי למאסר, הם לא צריכים להיות בתוך זה. אז איך עושים את זה איתם? לתת להם דרשה, הם לא רוצים לשמוע. אני כויפר. אז איך עושים את זה? יש דרך אחת לעשות את זה. הדרך לעשות את זה היא כמיים, הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. תמשיכו פשוט לתת להם חיוך. זה דבר לא יאמן. זה כשהוא לומד את כמיים הפנים לפנים, פה. לכן אמרתי, בתוך פרק נמבד, שהוא לוקח את כן לב האדם לאדם, זה התניה שלימד את כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם פה. כי זה מאותו מקום נובע. כי אני שארית יעקב. הכל זה איך אני שארית של כנסת ישראל. ממילא, הדרך שלי במלחמה הזאת, היא בכלל לא מלחמה, הדרך שלי במלחמה הזאת זה מענה רך מישיב חיבה. כמיים הפנים לפנים, זה פלא פלאות. זה המסר של יד כיסא שלו. הוא יוצא, וזה מה שאומר. ואז נחזור לעניין שלנו.
לימוד האמפתיה. חיים, אז
דיברנו פעם על ההבדל בין ענווה לשפלות רוח. זה שני דברים אחרים לגמרי. זה שני דברים אחרים לגמרי. לא לגמרי, לגמרי, אבל לגמרי. ענווה, דיברנו על, יש הבדל בין ענווה לשפלות רוח. יש עניין להיות בענווה. זה הדבר הכי חשוב בעולם. אבל ענווה פירושה בעברית, לא שאני לא מכיר את ערכי. אני יודע בדיוק את כוחי. אז מה זאת ענווה? אני יודע את כוחי, אבל אני יודע שזה לא ממני. ולכן אני מלא ענווה. אם צריך רופא לא עלינו עכשיו. הנה נו, שבת, גימפר. צריך רופא. קורה משהו, צועקים רופא. אז תשב ענה ותשתוק, כי היא בעלת ענווה. למה שהיא תקום? ענווה. ענווה. זאת אומרת, ודאי שזה שטות, טיפשות. זה קשקוש. אבל יש אפשרות שנייה, שיקום רופא, ויאללה זוז גומבוי, הוא הגודל הדור פה. מה זאת ענווה? ענווה פירושו, אני יודע מה הכישרון שלי שאין פה לאף אחד אחר. זה הייחוד שלי. זה כישרון רק שלי. אבל הוא בכלל לא שלי, הוא של הקדוש ברוך הוא. זהו. אז ענווה זה אני יודע מאיפה הכישרון שלי עליך. כלומר, יש לי יתרון, אבל הוא לא שלי בכלל. אם היה רוצה הקדוש ברוך הוא, היה נותן אותו לך במקום לי. אז מה אני צריך לעשות עם הכישרון שלי? לשמש את כולכם? זו ענווה. שפלות זה מושג פיזי. יש גבוה ויש שפל. זה מושג פיזי לגמרי. כשאני אומר הווי שפל רוח בפני כל אדם, קשה להבין את המשפט הזה. אני אומר, אדוני, אתה ראית פה את הקרימינל הזה? מכיר אותו? כשאתה מדבר איתו, אתה מלמעלה למטה או מלמטה למעלה? לא במה אתה הרופא, אלא מה אתה לומד ממנו. מה ממנו? הוא במאסר עולם על 30 מקרי רצח. מה אתה לומד ממנו? מהאישיות, מהמציאות שהוא חי בה. אחרי שיש לך תשובה לשאלה הזאת, אפשר להמשיך לזה. זה דבר מופלא. זה וישפל רוח לפני כל הזה. באיגרת של כמיים הפנים לפנים הוא מדבר על שיפלות רוח. זה לא הסוגיה שלנו. טוב, אבל זה היה באמת בסוגריים, אני רוצה לחזור אלינו. אז אם כן, אחרי שהוא דיבר על אהבה של כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, הוא אמר שכאשר בן ישראל יתחיל לנתח לעצמו את החסדים שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, והוא ימשול את עצמו במשל פשוט לאדם שמישהו סתם שווה לו במעלה, כמו להירחנו בזה אחר הצהריים, אפילו שווה לו במעלה, בא אליו ולוקח אותו ומחייך אליו ואוהב אותו, הטבע הוא שהוא לא יוכל לא להחזיר לו. ותראי, האהבה של כמיים הפנים לפנים היא מציאות כזאת שאתה לא יכול לא. כי זה טבע. כמו שלמים יש טבע, יש טבע כזה. תארו לכם, אמר לנו האדמור הזקן, שהמדובר הוא לא במישהו שווה לי במעלה, אלא במלך גדול ורב וכו' 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 וכו'. ואני לא נמצא במציאות רגילה, אלא אני נמצא מוטל באשפה. אני נמצא במקום הכי נמוך, משוקץ ונבזה ומוטל באשפה, ואז הוא ישווה את כל המציאות של הקדוש ברוך הוא שבא אלינו לממתת שערי תומעה ביציאת מצרים, למציאות הזאת. ואמר, מה אנחנו עושים בעצם בקריאת שמע וברכותיה? בקריאת שמע וברכותיה אנחנו מדברים על איך הקדוש ברוך הוא הניח את כל שריו ועבדיו, את כל המלאכים, את כל העולם, ששאלו איה מקום כבודו. הסתכלו ואמרו, מלוא כל הארץ כבודו, זה שם אצל כנסת ישראל, זה בעם ישראל. והלך ולקח אותי ושוכן איתם בתוך תומאותם, ולוקח אותנו אליו. וכשהוא לוקח אותנו אליו, אז הוא מתייחד איתנו בחדר, זוכרים חדר לפנים מחדר, בארמון, בייחוד גמור, בחיבוק ונישוק, ואת זה פיתחנו הרבה מאוד אתמול בלימוד של החלק הראשון בפרק. ואז אמר התניה, וזהו שאומרים, אשר קידשנו במצוותיו. כשיהודי מברך על קיום מצווה, כאן יסודי היסודות עכשיו, כל מצווה, אני מברך על קיום מצווה. אני אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אלוקינו, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, בחלק הזה של הפרק, ינתח התניא קצת את המושג של מצווה ושל הברכה שעושים. אגב, מצווה שנעשית, סליחה? בכלל, כשנעשית מצווה, אפשר לכאורה לקיים אותה גם בלי ברכה. נגיד את זה אחרת. נעשתה מצווה ולא ברכתי, יצאתי לכאורה. הברכה לא מעכבת. אני צריך לברך, אבל עשיתי מצווה ולא ברכתי. אני לא יכול עכשיו לברך שוב. המצווה נעשתה.
הברכה?
עכשיו, מהי הברכה? מהי הברכה? וזה הוא רוצה לברך עכשיו. וזהו שאומרים, אשר קידשנו במצוותיו. מה שמתרחש במצווה הוא בעצם תהליך של קידושים בין הקדוש ברוך הוא לבין. על ידי מצוותיו אנחנו מתקדשים לו. כאדם המקדש אישה להיות מיוחדת עמו בייחוד גמור. כמו שכתוב, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. זה מופלא. ובאיש אישה והיו לבשר אחד. כך אתה והקודש ברוך הוא כביכול בשר אחד. על ידי מה? על ידי מצוותיו.
כל אחד זה בייחוד גמור.
המצווה היא המבטאת את הייחוד הגמור בינינו.
כן, אבל כל אדם הקדוש ברוך הוא בייחוד גמור.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. אבל הכל מחמת בשם כל ישראל. ככה ממש, ויתר על כן, כלומר, כמו הייחוד שנעשה על ידי קידושים, ויתר על כן, לאין קץ, הוא ייחוד נפש האלוקית, העוסקת בתורה ומצוות, ונפש החיונית, ולבושיהן, לבושי הנפש, המחשבה, הדיבור והמעשה. בסדר? אני עוסק על ידי מחשבה, אני עוסק על ידי דיבור, על ידי מעשה. הנעל באור אין סוף ברוך הוא. הייחוד הזה בין הנפש שלי, האלוקית, והנפש החיונית, ולבושיהם, העוסקת באור אין סוף, הייחוד הזה הוא לאין ארוך יותר מייחוד של איש ואישה. והוא מסביר. ולכן המשיל שלמה עליו השלום בשיר השירים ייחוד זה לייחוד חתן וקלה. בדביקה, חשיקה וחפיצה, בחיבוק ונישוק. עד כאן הגענו אתמול והערכנו בזה הרבה. במצב הדביקות שנוצר שם, אז מהדביקות מתקדמים למציאות של חשק, ועוד יותר פנימי חפץ, עד שמגיעים לחיבוק על ידי המצוות ונישוק על ידי התורה. חפץ זה יותר פנימי, חפץ זה חפץ ב, זה החפץ עצמו, זה הופך להיות אחד לגמרי. חשק זה אני חושק, לחשק בעברית זה לעשות ככה, ולא רק החיבוק, זה החישוק, גם אני מחושק איתו. חפץ זה הפנים. בחיבוק ונישוק. אתמול דיברנו, המצוות הן החיבוק, דיברנו על זה ממש בשורות הקודמות של הלימוד של אתמול, כי המצוות הן על ידי רמח האיברים, זוכרים? צד ימין, שמאל והאמצע, והגוף מחבק. והתורה היא הנשיקה, הידבקות רוחה ברוחה. עכשיו הוא ממשיך את הברכה של אשר קידשנו במצוותיו. וזהו שאומרים אשר קידשנו במצוותיו. מה זה קידשנו? הרגע אמרנו קידושים ייחוד. שהעלנו למעלת קודש העליון ברוך הוא. שהיא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מה פירוש? וקדושה היא לשון הבדלה. הרי את מקודשת לי, פירושו, את מובדלת. אנחנו מובדלים מן העולם, נכון? את אסורה לי. הרי את מקודשת, נכון? הקדש, קודש. וקדושה היא לשון הבדלה, ועכשיו כשאנחנו אומרים אשר קידשנו, אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, בהתחלה דיברנו על הייחוד, עכשיו תשמעו את השלב הבא. הקדוש ברוך הוא מעלה אותנו אל הקודש העליון. קידשנו, זאת אומרת, לפני רגע הייתי בקידשנו X, עכשיו אני עושה עוד מצווה, אני נותן עכשיו ידיים, ואני אומר אשר קידשנו במצוותיו, ואני עולה לעוד. לאן? עכשיו הוא מסביר כך. אני מבין מה זה מקודשת פה בעולם, אני מבין מה זה הקדש, אני מבין מה זה שלקחתי משהו חפץ עכשיו, אני מבין מה זה להקדיש משהו. דיברנו בתחילת השיעור להקדיש את השיעור. לאבא. אז אני מקדיש משהו, אני לוקח את זה, ועכשיו מקדיש אותו. מבדיל אותו מהמציאות הרגילה, ומקדיש. ומה זה אשר קידשנו במצוותיו? הוא מבדיל אותנו ממה למה. עכשיו תשמעו. וקדושה היא לשון הבדלה. מה שהקדוש ברוך הוא מובדל מהעולמות. אני רוצה להזכיר. האור אין סוף ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. מה שהוא ממלא כל עלמין זה איך הוא מופיע בעולמות. ומה שהוא סובב כל עלמין זה איך הוא למעלה, מובדל מן העולמות. נכון? מה שהוא ממלא כל עלמין זה איך הנשמה הזאת שלי בגוף, ברכי נפשי את השם, אני לומד את זה הרי תמיד מהאדם. איך הנשמה מקבלת את החיות באצבע הזאת, בציפורן הזאת, בעין, באוף, בראש, בכל מקום. אבל יש דבר אחד שתמיד אנחנו אומרים שאני המדע יודע שלעולם לא אוכל לדעת ממנו כלום כי הוא מובדל ממני, וזה את עצם הנשמה. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא מקדש אותנו בקדושתו, תשמעו מה הוא אומר, אז הוא בעצם מעלה אותנו למעלת קודש העליון ברוך הוא. אני חוזר על השורה שהיא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. יהודי על ידי המצווה שהוא מקיים, הייחוד שהוא מתייחד עכשיו עם הקודש ברוך הוא, שהוא מגיע למעלתו של הקודש ברוך הוא, כביכול, תירוש. וקדושה היא לשון הבדלה. מה שהקדוש ברוך הוא מובדל מהעולמות, והיא בחינת סובב כל עלמין, מה שאינו יכול להתלבש בהם. הסובב כל עלמין לא יכול להתלבש בעולמות, אלא הוא פועל ומשפיע בעולמות מלמעלה. נכון? זה הסובב. הממלא נכנס ופועל בפנים. הסובב מפעיל מלמעלה. ודאי. ודאי. עכשיו, כשאני אומר שהקדושה הזאת אליה מתעלים בני ישראל על ידי המצוות, אני אומר את הדבר הבא. כי על ידי ייחוד הנפש והתכללותה, ואור אין סוף ברוך הוא, על ידי שהנפש מתייחדת ומתכללת באור אין סוף ברוך הוא, הרי במעלת ומדרגת קדושת אין סוף ברוך הוא ממש, מאחר שמתייחדת ומתכללת בו יתברך, והיו לה אחדים ממש. וזהו שכתוב, מה קורה במצוות? ויתם לי קדושים כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. כלומר, הפסוק כאילו מסביר את הטעם לקדושה של בני ישראל ואומר כך. הקדוש ברוך הוא אומר שבני ישראל על ידי שהם יהיו קדושים והם יהיו איתי, הם יהיו מובדלים מכל העמים. במה? מה זה הוואבדיל? מה זה הוואבדיל? זה כבבחינת סובב כל עלמין. כלומר, כשם שאני סובב כל עלמין, וכשאתה מבין את העולם, אתה לא יכול בכלל להגיע לשם. למה? כי אני בבחינת מובדל, סובב כל עלמין. על ידי מצוותיהם של ישראל, הוא מקדש אותם במובן הראשון של מבדיל והופך אותם לסובב כל עלמין בעולם. מה שמייצר את הסובב כל עלמין של האין סוף שכנסת ישראל בביטוי שלו, זה שהוא בעצם גורם להם על ידי מצוותיו, הוא גורם להם על ידי מצוותיו שהם נבדלים מן העמים. כלומר, ברגע שהם מתייחדים באור אין סוף, אז הם מבחינת מקיף, הם מבחינת סובב כל עלמין. כמו הקרן בדיוק. הם בטעילים לאין סוף עצמו. עוד מעט אתם תבינו, אגב לכן, אם אני לא ברחתי, אז אני לא מודע לזה, אבל זה לא שזה לא מתרחש. אני לא ברחתי, אבל המצווה הזאת התקיימה. עוד מעט ידבר על זה. זה אומר, ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני השם אלוהיכם. הפסוק הזה מוזכר אצלנו על ידי, בסוף יציאת מצרים, בסוף קריאת שמע. אגב, בסוף הפרק הבא הוא יגיד, למה הכניסו את יציאת מצרים דווקא לקריאת שמע? הוא יטען שכיוון שיציאת מצרים היא לא סיפור שהיה לפני אלפי שנים, אלא היא בכל יום ויום, ממילא קריאת שמע צריכה להיות עם יציאת מצרים להבין איך עכשיו אני עובר את זה. איך עכשיו אני עובר את זה ממש. את האהבה של כמים הפנים לפנים. ואומר, ועשיתם, כן. ואומר, ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני השם אלוהיכם. כלומר, כמו שאדם מקדש אישה, אז מה הוא בעצם אומר? שהיא תהיה עכשיו של מי? שלא. עכשיו הוא עובר לפסוק הבא. על ידי ועשיתם את כל מצוותיי, אז אני השם איזה? אלוקיכם. מבינים איך מסיימים את סיפור קריאת שמע? אלוקיכם. אלוה זה התואר היחיד של הקדוש ברוך הוא שיש לו שייכות. אלוקיך. אלוקיכם. אני לא אומר י' כ' ו' כ'ך. אני לא אומר אלוקים. אני רק בתואר אלוקים, אלוקה, יש אלוקי של, וכאן מגיעים לנקודה עצומה. פירוש. כי על ידי קיום המצוות, בסוף הפרק הוא יגיע למה שאנחנו דיברנו. כי על ידי קיום המצוות, הרי אני אלוה שלכם. קיום המצוות מייחד אותי להיות שלכם. אתם שומעים את המילים אשר קידשנו במצוותיו? מה זה אשר קידשנו במצוותיו? קידשנו לשון קידושין וקידשנו לשון הבדלה. כלומר, על ידי המצוות אני הופך להיות מובדל כמו סובב כל אלמין. המצווה היא זו שמכניסה את המציאות של בן ישראל לביטוי של נצח. והדבר השני הוא שאני משוייך אליו עכשיו עד בחינה של מרכבה, אני בטל אליו. כי על ידי קיום המצוות הריני אלוה שלכם, כמו שכתוב, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. ולמה אנחנו אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב? כי הם הפכו למה? הם היו מרכבה. שנקרא כן מפני שהאבות היו בחינת מרכבה לא יתברך. והמרכבה אין לה משל עצמה, היא בתהילה לרוכב. ובתהילים ונכללים באורו. טוב, זה אברהם, יצחק ויעקב. וכשיהודי נפש מישראל מקיים מצווה. וככה הוא בכל נפש מישראל בשעת עסק התורה והמצוות. אברהם, יצחק ויעקב חיו כך תמיד. זה הפך אותם למרכבה. אבל יהודי בשעה של קיום המצווה הרי הוא מרכבה. כשאומר הקדוש ברוך הוא, אתה מקודש אשר קידשנו, אתה מקודש לי. אז הוא אומר, אתה נכלל באור האינסופי, מובדל מן העמים, להיות לי מרכבה כמו אברהם, יצחק ויעקב. ולכן חייבו רבותינו ז"ל, הוא יענה לכל, ולכן חייבו רבותינו ז"ל לקום ולעמוד, דברה מעניינת בקיושים, מפני כל עוסק במצווה. אף אם הוא בור ועם הארץ. אדם נמצא במצווה, אז ממילא מה קרה? כשהוא מקיים מצווה, אז ההלכה הזאת למשל מופיעה בביקורים. אדם מביא ביקורים. אז כל המעמדות עומדים וכולם, מה קרה? הוא מביא ביקורים. גם אני יכול להביא ביקורים. לא יכול, חייב. כולם מביאים ביקורים. מה החידוש? אני מבין שעומדים בפני משהו שאתה מכבד אותו. אבל למה אתה עומד לפני מישהו שמקיים את אותה מצווה שגם אתה מקיים שתי דקות לפני כן או שתי דקות אחרי כן? והיינו, אני לא עומד לפניו. אני עומד מפני השם השוכן ומתלבש בנפשו בשעה זו. כשהוא מקיים את המצווה, אז הוא אברהם, יצחק ויעקב. רק שאין נפשו מרגשת. כאן נמצאים כל השאלות על הכוונות. מה רמת ההרגשה? זה גם מה שיקבע אגב כמה הוא ימשיך את זה הלאה. זה משנה את כל החיים. מהי רמת ההרגשה? קדושתו של יהודי קיימת באופן הפנימי גם כשהוא לא מקיים מצווה. כי הוא כנסת ישראל. הכל ברור. אבל מהי רמת ההרגשה שהוא מרגיש זה יהיה אחר כך, אבל בעצם קיום המצווה, בעצם קיום המצווה, אני עומד בפני מה? בפני השם השוכן ומתלבש בנפשו בשעה זו. רק שאין נפשו מרגשת, למה? כאן הנקודה הקושרת לחלק האחרון. למה הוא לא מרגיש? מפני מסך, החומר הגופני. לנפש יש מסך, יש לבוש, גוף. שלא נזדקך. הוא מחשיך עיני הנפש מיראות מראות אלוקים. בסדר? עיני הנפש לא מצליחים לראות את מראות האלוקים כמו האבות. בדיוק. בדיוק. והאבות שחיים שם, כמו האבות וכיוצא בהם, שראו עולמם בחייהם. זה עולמך תראה בחייך. כלומר, כשיהודי מקיים מצווה, הוא בעצם מקיים מצווה כמו אברהם ויצחק ויעקב. ההבדל הוא אם הוא רואה או לא רואה. כשיהודי אחר צריך לקום בפניו כשהוא מקיים מצווה, הוא מראה שבעצם הוא קם בפני השם השוכן איתך. אז גם אני מבין מה אני עושה. הוא מסיים את הדברים במהפכה בהבנה. זהו שאמר אסף ברוח הקודש בעד כל כנסת ישראל שבגולה. פרק עין ג' בתהילים, יש כאן סידור או תהילים? תהילים, תהילים, תהילים. הנה, תהילים, תודה. זהו שאמר אסף, תודה רבה רבה רבה, ברוח הקודש בעד כל כנסת ישראל. תניה, תוך כדי סיום, חדש הבנה מאוד גדולה בפרק חשוב מאוד בתהילים, בפרק עין ג'. פרק עין ג' הוא פרק שמיוחס לאסף, אחד מעשרת הזקנים שכותבים את תהילים. תימן, אסף, מזמור לאסף. מזמור לאסף. יש הרבה מזמורים של אסף. שיר מזמור לאסף, מזמור לאסף. בתוך הפרק עוסק אסף בכמה דברים. באחד מהם הוא עוסק בוודאות בנושא של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אני קורא למשל, הנה אלה רשעים ושלבי עולם. השיגו חי. רשע וטוב לו. הוא עוסק פרק עין ג' קראתי את פסוק י"ב, לא ניכנס לשם. הוא עוסק בצדיק וטוב לו, ואהי נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים. ואז בשלב מסוים הוא אומר כך, פסוק כ"ב כ"ג, הוא אומר כך, ואני וער, הזכרנו את הפסוקים האלה יותר מפעם, והפעם מחדש בהם התניא חידוש גדול, ולא אדע. בהימות הייתי עמך. ואני בער ולא אדע. בהימות הייתי עמך. בהימות, בלשון רבים, זה כאילו יחיד, בהמה הייתי עמך. ואני תמיד עמך. אחזת ביד ימיני. אני בער ולא ידע. נכון? בער ולא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. ואני בער ולא ידע. בהימות הייתי אימה, זה נראה שלילי. אגב, למה ברבים? אני בער באימה הייתי אימה. ואני תמיד אימך, אחזת ביד ימיני. אסף מתאר פה מה? בפסוקים הקודמים הוא מדבר, ואחשבה לדעת זאת עמלו בעיניי עד אבוא אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם. זאת אומרת, לכאורה הוא מדבר פה עכשיו על המקדש שיבנה. אחר כך הוא מדבר על ואני בער ולא אדע. אומר התניה,
המקדש ייבנה בגאולה?
אז אומר התניה כך. מדבר פה דוד בתהילים לפני שהמקדש נבנה. הוא מדבר על המקדש שהוא רוצה לראות. אומר התניה בחלק הראשון, הוא מדבר על המקדש שיבנה. ואז הוא מגיע כאן ברוח קודשו לדבר על הגלות. וכשהוא מתאר את הגלות, הוא מתאר אותה כך. הגלות הכללית, ואנחנו עוסקים בגלות האישית גם. זהו שאמר אסף ברוח הקודש, בעד כל כנסת ישראל שבגולה. הוא מדבר עכשיו על עם ישראל, על כנסת ישראל בגולה. על כל אחד ואחד ועל כנסת ישראל כולה בגולה שלה. ואני בער ולא אדע באמות הייתי אימך, ואני תמיד אימך. כלומר, שאף על פי שאני כבהימה, במה מתבטא זה שאני כבהמה? בהיותי אימך, ולא אדע, ולא ארגיש בנפשי. במה מתבטא את הבהמיות שלי? במובן הנמוך של המושג. בזה שאני איתך. ואני לא יודע בכלל שאני איתך. כמו הבהמה שנמצאת במקום שנמצא גם המלך. אבל היא לא משתנה בגלל זה, היא אותה פרה. היא לא מתרגשת מזה, היא לא עוברת ייחוד, היא לא נכללת באורו. ואני בער ולא אדע, שאף על פי שאני כבהמה בהיותי אימה, ולא אדע ולא ארגיש בנפשי, במשפט אחד ארוך, ייחוד זה שטיפול עליה אימת ופחד תחילה, מה היה צריך לקרות? בעצם בהיגיון, מה היה צריך לקרות? כשאני עושה עם עצמי חשבון ואומר, רגע, ריבונו שלם, אני חושב רגע על החיים. הייתי בעצם צריך כל הזמן להרגיש את הייחוד הזה. אני מסתכל בעיניים שלי ואומר, הייתי אמור להרגיש, אבל אני כבהמה. ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי אימך. והייתי צריך שהחוש ייחוד זה שטיפול עליה אימת ופחד תחילה. ואחרי היראה, ואחר כך אהבה רבה בתענוגים. מה שדיברנו על האהבה הרבה מלמעלה. או כרשפי אש כמידת הצדיקים שמזדקח חומרם. מה שדיברנו באהבת עולם. וכנודע שדעת, ולזה הוא התכוון כשהוא אמר ואני בער ולא, אדע. כלומר הוא לא רוצה להגיד אני בער במובן שיש לי IQ נמוך. אני בער במובן שגם אם אני מבין, אני לא מקושר. לא קורה בי מה שאמור להתרחש בי. הייתי אמור לעבור תהליך. לכן זה מתאים המושג בער ובהמה. אגב, בער בעברית זה בער, זה טיפש, וזה בהמה. בער זה מילה מקבילה לבהמה. ושילח את בעירו. ותשת העידה ובעירם. הבער הוא הבהמה שאגב נקראת כך כנראה מפני שהיא מחסלת כל מה שהיא עוברת בו. עכשיו היא מחסלת מפני שהיא באה. אבל זה היופי שלה. בהמה הייתי אימה. ומה שאין לי הוא את הבלא אדע, וכאן נודע שדעת הוא לשון הרגשה בנפש. והוא כולל חסד וגבורה. כלומר, מה הנפש אמורה לחוש? אהבה ויראה. אהבה ויראה. ואני איתך. ואני לא עובר את כל התחושה בכלל שמעבירה אותי מחוכמה בינה דעת, מחוכמה ובינה דרך ההתקשרות הדעת לחסד וגבורה והלאה. אני לא עובר את זה בכלל בהתקשרות של המידות. זה לא מתבשד אצלי בזעיר אנפין שלי, זה לא מתבטא פה. אף על פי כן, מין, חזרה לפסוק, ואני בר ולא עידה בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך. אף על פי כן, אני תמיד עמך. כי אין החומר, הנה הכוונה והמעשה שדיברנו, מונע ייחוד אשי הנפש באור אין סוף ברוך הוא הממלא כל עלמין. וכמו שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממכה. כלומר, כיוון שהייחוד הזה הוא אין סופי, אז למרות שאני במצב שאני לא מצליח להתקשר, אבל החומר הזה לא מונע אמיתית את ההתקשרות, אלא הוא מונע את ההתגלות. הוא מצמצם את הביטוי, הוא מצמצם את הגילוי. את זה אומר אסף בעד כל כנסת ישראל שבגולה. ואני בער ולא אדע. בהימות, הוא לא מדבר עכשיו על הלשון רבים. בהמה בינתיים, עוד מעט הוא ינתח את הלשון רבים. בהמות. בהמות. זה בהמות יער. שמופיע בפסוק. כן, 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 אבל פה בהימות הייתי עמך לא מדבר עליו. הוא ינתח את זה בתור שתי בימות. עוד רגע נגיע לזה. ואז הוא אומר, אני למרות שאני בער ולא אדע. בסדר? בהימות הייתי עמך, אני תמיד עמך. למה? כי החומר הזה, המסך, נכון? שלא נזדקך, מסך החומר הגופני שלא נזדקך. הוא מחשיך עיניי מראות מראות האלוקים, מה שאמרנו מקודם. האבות הצליחו שלא לאפשר למסך הזה להחשיך. אני לא הצלחתי. ומה זה אשר קידשנו במצוותיו? עוד עלייה לראות את זה. עוד עלייה לראות את זה. עוד ייחוד, עוד קידושים. וכשאני לא מצליח, אף על פי כן, ואני תמיד עמך, וכמו שכתוב גם חושך, לא יחשיך ממכה. כשמבינים את המושג של מצווה שיהודי על ידה מתקדש עם הקודש ברוך הוא, אומר התניא, נוכל להבין יסוד אדיר שתמיד תמעתי בו. זה קשור לכל סוגיית הכוונה והמעשה, אבל זה קשור לזה ממקום אחר. לכן יהודי בור, עם הארץ, לא יודע כלום, שום דבר, ותגיד לו שאסור לעשות מלאכה. בסדר, הוא שמע, מבין, ברמה שהוא מבין. לכן צדיק גדול, ותגיד לו שאסור לעשות מלאכה, והוא ייתן לך שיעור ארוך מאוד, ויסביר את הכל, ומבין את הכל, ומפנים את הכל. עכשיו היהודי הזה עשה מלאכה בשבת, והיהודי הזה עשה מלאכה בשבת. שניהם באים לבית דין. עונשם שונה? בכלל? לכאורה, למה? הרי אם המצווה קשורה ליכולת שלי לקלוט מה נעשה בה, זה לא בכלל לא אותו מצב. כך שני ילדים. האחד יש לו רקע X, לשני יש רקע X מינוס 100. ודאי שאתה תשפוט אותם אחרת. אינה פותרת, אבל לכאורה היא אמורה לשנות בהתייחסות. למה ההתייחסות היא אותו דבר? רק טכנית היא ידיעת החוק? תראו לאן זה לוקח. ובזה יובן, חומר עונש איסור מלאכה בשבתות. הוא מתחיל בדוגמאות של מן התורה. וחמץ בפסח. השווה לכל נפש. בפי שאף בנפש בור ועם הארץ גמור, מאיר אור קדושת שבת ויום טוב. האור האין סופי, שמאיר בנפש כל אחד ואחד מישראל, הוא היינו אך. למה? מה כל הפרק שלנו? כי האהבה של כמיים הפנים לפנים, נו, שייכת למי? לכל נפש מישראל בשווה. כי מהי האהבה של כמיים הפנים לפנים? היכולת שלי להתעורר לאהוב מפני שהקודש ברוך הוא אוהב אותי. זה נקרא אשר קידשנו במצוותיו. הוא קידש את כולנו במצוותיו באותה מידה. הוא הוציא את כולנו ממצרים באותה מידה. לפי שאב בנפש בור ועם הארץ גמור, מאיר אור קדושת שבת ויום טוב, ונידון בנפשו בקרת וסקילה על חילול קדושה זו. וגם מה שהוא חמץ, מה שהוא חמץ זה חמץ שהוא לא חמץ בכלל, זה דרבנן. זה דרבנן. לפי השולחן ערוך הרב בוודאי. או טלטול מוקצה. טלטול מוקצה, שזה גם כן רק דרבנן. עכשיו לא מדובר פה עכשיו על דאורייתא. אני מבין שאשר קידשנו במצוות אז הקדוש ברוך הוא מאיר אור שבת ויום טוב בכל נפשות ישראל בשווה. אבל דרבנן, לכאורה חכמים כבר כן מבחינים בין יכולת ההבנה שלי. וגם מה שהוא חמץ או טלטול מוקצה, פוגם בקדושה שעל נפשו כמו בקדושת נפש הצדיק. כי תורה אחת לכולנו. אתם זוכרים שהוא דיבר על המסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו? הוא הסביר. הנסתרות פירושו האהבה והיראה שבהם אתה מרומם את הגוף, את המנוע, את המטוס, את התורה והמצוות, זה אין קץ מדרגות, כל אחד זה עולם בפני עצמו. ואף אחד לא דומה לשני. נסתרות להשם אלוקים. והנגלות לנו ולבנינו. אז בפעם הראשונה הוא הסביר את זה מצד הטכניקה. התפילין שאני מניח והתפילין שמשה רבינו מניח, הם אותם תפילין. אתם זוכרים, אמרנו אז שסוכות זה זמן שמחתנו, כי השכח הוא אותו שכח. אם תהדר בו, פסלת אותו. הנגלות לנו ולבנינו. ועכשיו הוא לוקח את זה לעומק. הנגלות לנו ולבנינו, תורה אחת לכולנו פירושו, שכיוון שתורה אחת לכולנו, ממילא ההערה שמאיר קדושת שבת ויום טוב בנפש בור ועם הארץ הכי גמור בישראל. שלא יודע מה זה. וההערה שמאירה קדושת שבת ויום טוב בגדול שבישראל היא אותה הערה. לא במובן הרוחני, במובן המעשי, שניהם חייבים באותו דין. שניהם גרמו את אותו דבר בחילולה של שבת חילה. שניהם עשו את אותה פעולה. נשאר לו רק דבר אחד להסביר. היה צריך לכתוב, ואני בער ולא ידע, בהמה הייתי אימך. למה בהמות הייתי אימך? בהמה הייתי אימך. ומה שכתוב בהמות, הוא שם את זה לסוגריים מרובעים, כי זה כניסה קצת לפנימיות. ומה שכתוב בהימות, לשון רבים, לרמם, כי לפניו יתברך, גם בחינת דעת העליון, הכולל חסד וגבורה, דעת העליון הכולל חסד וגבורה זה דעת שבאצילות. רק באצילות חסד וגבורה יכולים להיות אחד. נכון? בעולם האצילות הכל אלוקות והכל אחד. משם יורדים לבריאה, ברואים, 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 נפרדים, נכון? ומשם הכל בנפרדים. לרמז כי לפניו יתברך גם בחינת דעת העליון הכולל חסד וגבורה, נדמה כבהמות בעשייה גופנית לגבי אור אין סוף. כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. לומדים את זה, כולם בחוכמה. חוכמה זה הראשון בספירות או האחרון? הלמעלה, עשית זה העשייה, זה המלכות. היה צריך להגיד, כולם בחוכמה בראת, חשבת, התבוננת, מהחוכמה עברת לבינה, מהבינה לדעת, מהדעת לאהבה, מהאהבה כמו אדריכל. כולם בחוכמה עשית. פירושו, לגבי האור אין סוף, אין הבדל בין הבהמה שלמטה, עוד רגע נסביר את המושג הזה, לבהמה שלמעלה. הסבר. בהמה יכולה להיות בהמה כי אין לה דעת. אבל היא יכולה להיות בהמה כי אין לה דעת כי היא מתחת לדעת. והיא יכולה להיות בהמה כי אין לה דעת כי היא למעלה מהדעת. כשאנחנו מתארים את הבהמות שמסובבות את הכיסא, אנחנו מדברים על הבהמה שהיא למעלה מהדעת. הבהמה נתפסת אצלי כבהמה, והיא אוטומטית נתפסת אצלי כנמוכה, מפני שמה שקובע אצלי בעולם כאן הוא ההבנה, הפרודה. אבל יש מושג שנקרא בקבלה ונקרא בהמה רבה. זוכרים את הביטוי אהבה רבה? מה ההבדל בין אהבת עולם לאהבה רבה? אהבת עולם זה מלמטה, ואהבה רבה זה המתנה מלמעלה. אהבה גדולה מאהבת עולם, רבה ממנה. רבה זה גם ללא מעצורים, הולכת ומתרבה. זוכרים שדיברנו? יש גם בבהימה בהימה רבה, מה שנותן את כל הכוח של בהימה. בהימה זה מה שנקרא בפנימיות שם בן 52, שם של בהימה. בהימה במספר שלה זה 52, והוא שם בית נון, בן בית נון, שזה בן, שבגימטריה בהימה שלפני האצילות. פעמיים יוקב ארקי, ועוד יותר, צירוף הוויה בהים. מילוי הים. יוד, אם תכתוב שם יוד קב ארקי, ויוד ואב דלב, אז יש לך כמה? 20. יוד ואב דלב, כמה זה יוצא? 10 ועוד 10, 20. את ההים תכתוב היי. היי, היי. היי, היי. בלי יוד. היי, היי. אז יוצא לך יוד קי. זה 20 ועוד 10, 30. וו, כמה זה? 12. ועוד 10, היי. 52. שם בהמה הוא השם, אחד מצירופי שם הוויה, שעולה למניין בית נון, שעולה למניין 52, פעמיים הוויה. השם ברך את אברהם בכל. זה שם 52. ושם 52 הוא למעלה מהדעת, ולכן הוא כולל הכל. הדעת שמייצר את ההתקשרות, הכוח שלה גם נובע מהיכולת להבדיל ולהפריד. איך והאדם ידע את חווה אשתו? מפני שהוא פה והיא פה. לכן נוצרה דעת. ואני בער ולא אדע, בהימות הייתי עמך. אומר אסף, ריבונו של עולם, לא רק אני פה למטה בהימה, מפני שאני למטה מהדעת. כלפיך, גם הבהמה רבה שעוד לפני עולם האצילות, גם היא בעצם בהמות כלפיך. כלפיך הכל בהמות כלפי האינסוף. דבר מדהים. ובכל זאת אני תמיד עמך. איך? על ידי אשר קידשנו למצוותיו וציוונו. אחזת ביד ימיני. ימינו תחבקני. בחשיקה, בחיבוק ונישוק. ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי עמך, כאילו בא ללמד סנגוריה, ריבונו של עולם, אתה אומר איזה בהמה, איזה חוסר דעת. תן לי להגיד בהמות בלשון רבים. גם הבהמה שלפני עולם האצילות היא בהמה כלפיך. כי מה שאצלנו הוא הכי רוחני וכולל חסד וגבורה, כלפיך הוא גופני כמו הבהמה פה. בהימות הייתי עמך. אני חלק ממציאות כזאת שתמיד היא לא יכולה להגיע לאינסוף. זה סנגוריה אדירה. ואני בר ולא עדה, אני חלק מהבהמות. כמעט חוצפה. לא בהמה הייתי עמך, אני רוצה שתראה את הבהמה הזאת בקונטקסט הכללי של הבהמות שיש פה בעולם. פה הכוונה היא מי לפני עולם האצילות ועד כאן. כי כולם בחוכמה עשית. בהמות הייתי עמך. ואני, לעומת כל העולם, ואני, לדעתי הוו פה בא להגיד, ולעומת זאת, למרות הכל, ואני תמיד עמך. ואני תמיד עמך, זה עניין התמיד, זה עניין המצוות, זה עניין קורבן התמיד, זה עניין התמידיות של מצוות ותורה. ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני. זאת אומרת שגם כאשר מתרחשת מצווה, וכאן לשאלה שדיברתם בה בהתחלה, והיא עדיין ברמה של בער, חזרה לבהמה שלמטה, עדיין ברמה של בהמה, עדיין האדם הוא בעצם כלי כזה לבהמה שלמעלה. והוא יכול לרומם ללמעלה למעלה, לדעת שלמעלה. וזהו האשר קידשנו במצוותיו וציוונו. ייחוד, קידושים, עד לרמת קדושה שהיא בסובב כל עלמין, אתה מובדל, ואתה מיוחד על ידי המצווה הזאת בייחוד גמור, אלא מה, אתה לא רואה את זה בגלל שהמסך מסתיר מראות מראות אלוקים, ואף על פי כן זה קיים ואתה משמש כלי לגילוי האלוקות, אפילו אם אתה כל כך רחוק כמו שלהלכה אין שום חילוק בין בור ועם הארץ הכי נמוך לבין גדול העולם, גם ברמה המעשית של, 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 של ההופעה של אור שבת ויום טוב שחל פה וחל פה, גם בדאורייתא וגם בדרבנן. זה יגיע התניא לדבר הבא. אנחנו לא ניכנס עכשיו, אנחנו ניכנס מחר. בפרק קצר מאוד, שיגדיר רק את הדבר הבא. אז איך מרגישים האבק המים הפנים לפנים? כי אדם צריך לשאול את עצמו, איך מלך גדול ורעב יורד להשפע ובא אליי למצרים ולוקח אותי ופילי פלאות? אוי, אבל לא כל היום אני יכול להרגיש חלק מההיסטוריה וחלק מהעם. זה דבר חשוב, אני יודע, כן, אומרים לי את זה כל היום בשיעורים, הבנתי, אבל איך עושים את זה? והתניה ואומר, אדוני, מי מדבר איתך עכשיו על היסטוריה? והנה בכל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. מכירים שם את הגשש, זה היה היום בבוקר. מישהו בכלל מדבר איתך על משהו שהיה פעם? והיא יציאת נפש האלוקית ממאסר הגוף, משחא דחיביא. אדוני, בכלל לא דיברתי על פעם, על מה אתה מדבר בכלל? מה שאתה מבין בקריאת שמע וברכותיה על יציאת מצרים, זה נמצא בלוח הזמנים בסרגל שלכם שם בכיתה. לפני כמה שנים? אני מדבר על עכשיו. אנחנו בכלל לא באותו מקום, על הרגע אני מדבר. בוא אני אראה לך את מצרים, אני אראה לך את ההשפעה. אני אראה לך את המשחא דחיביא, ובכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לצאת ממצרים. וכיוון שהיציאה והתחושה של האבק המים הפנים לפנים, הכלי שימוש המרכזי בה הוא ברכות קריאת שמע, שבהם אומרים איה מקום כבודו וכולי, וקריאת שמע עד ואהבת את השם אלוקיך, שאתה נעשה לו מרכבה, חיברו את יציאת מצרים לקריאת שמע. כדי שיציאת מצרים תפסיק להיות סיפור היסטורי. והיא תהיה הסיפור שלך כאן כל יום. ובמה היא מסתיימת עכשיו קריאת שמע? לא בלמען ירבו ימיכם וימי בניכם. אלא כשחיברנו את יציאת מצרים לקריאת שמע, אז במה היא מסתיימת? אני השם אלוקיכם, חבל לפני אני השם אלוקיכם, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. זה בדיוק מה שדיברנו. תדע איך יוצאים ממצרים? אשר קדשנו במצוותיו. תדע למה לצאת ממצרים? כדי לקרוא קריאת שמע. תדע איך קוראים קריאת שמע? אם אתה מבין שמלוא כל הארץ כבודו, והמלך בא אליך באהבה של כמיים הפנים לפנים. זה פרק מ"ז, שאליו ניכנס לעזרת השם הרבה כך. מבינים לראות.